קטע הכנה לשיעור מתוך כתבי בעל הסולם שמעתי חטא, מהו ההבדל בין צל דקדושה לצל דסיטרא אחרא. צל הקליפה נקרא כל אחר נסתרס ואינו עושה פירות. מה שאין כן, קדושה נקרא בצילו חימדתי וישבתי ופריו מתוק לחיקי. היינו שאומר שכל ההסתרות והאיסורים שהוא מרגיש הוא מטעם שהבורא שלח לו את המצבים האלו, בכדי שיהיה לו מקום לעבוד למעלה מהדעת. ובזמן שיש כוח בידו לומר כך, היינו שהקדוש ברוך הוא מסבב לו את הסיבות האלו, הוא לטובת האדם, זאת אומרת, שעל ידי זה הוא יכול לבוא לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לתועל את עצמו. ואז האדם בא לידי הכרה, היינו שהוא מאמין שהבורא נהנה דווקא מעבודה זו, שהוא בנוי הכל למעלה מהדעת. נמצא שאין האדם מתפלל אז מהבורא שהצללים יעברו מן העולם, אלא הוא אומר אז, אני רואה שהבורא רוצה שאני אעבוד אותו בצורה כזו, שהוא הכל למעלה מהדעת. אם כן, בכל מה שהוא עושה, הוא אומר, בטח שהבורא נהנה מעבודה זו. אם כן, מה אכפת לי שאני עובד במצב של הסתרת פנים, היות שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע? היינו, שהבורא יהנה. לכן, אין לו שום פחיתות מעבודה זו, היינו שירגיש שהוא נמצא במצב של הסתרת פנים, שאין הבורא נהנה מעבודה זו. אלא, האדם מסכים להנהגת הבורא, כלומר, איך שהבורא רוצה שהוא ירגיש את מציאות השם בעת העבודה, האדם מסכים בלב ונפש, כי האדם לא מסתכל על מה שהוא יכול ליהנות, אלא הוא מסתכל על מה שהבורא יכול ליהנות. נמצא שהצל הזה מביא לו חיים, וזה נקרא בצילו חימדתי. זאת אומרת, שהוא חומד למצב כזה שיוכל לעשות איזה התגברות למעלה מהדעת.
אנחנו נמצאים בניתוק, בהסתרה מהכוח העליון, כוח המשפיע, שהוא מחזיק את כל המציאות, מקיים אותה ו מסדר אותה. הכוח הזה הוא נסתר. רק זה נסתר. ונסתר מאיתנו בגלל שאנחנו נמצאים בתכונה הפוכה. ובינינו ההסתרה שהיא נובעת נובעת מהבדל התכונות. תכונת הקבלה ותכונת ההשפעה הם ההפוכות, ואין לנו למתין, לחכות עד שישתנו התנאים. התנאים הם לא ישתנו, חוק נתן ולא יעבור, שהיחס בין השפעה וקבלה הוא יישאר, ואך ורק אם אנחנו נשנה את עצמנו, אז נוכל להתקרב ולגלות תכונת ההשפעה, את הבורא. הכל תלוי בשינוי שבאנו. וכדי לעשות את השינויים ניתנה לנו חוכמת הקבלה. אפשר לגלות את השינויים האלה שהאדם צריך לעשות על ידי המכות, איסורים והתפתחות הטבעית, כמו שגילה אותם אדם הראשון ועוד מקובלים. וישנם כאלו מהם שגילו את זה כי השתמשו כבר בניסיון של האחרים הקודמים להם, שהגיעו על ידי חוכמת הקבלה, על ידי לימוד, על ידי השינוי מכוון שבהם, כדי נכון להשתמש בהסתרה, בצל, שלא, אני לא שובר את הצל, זה בלתי אפשרי, ואני לא מחכה עד שהעולם ישתנה, הבורא ישתנה, ויהיה לי משהו, שזה גם כן לא יהיה. אלא אני לוקח את האמצעים הנכונים לשינוי עצמי, ומתחיל לפתח בי תכונת ההשפעה, שאני לא יודע מה זה, אלא מתחיל לפתח אותה על ידי כל מיני אותם היוצרות, האמצעים שניתן לי. וכך אני מעלה את עצמי לתכונת ההשפעה, רוכש אותה, ובזה אני מבטל את ההסתרה, את הגבול, את הצל, לפי החוק השתוות הצורה. במידה שאני נמצא בהשתוות הצורה, אז אני מגלה את תכונת ההשפעה שאני בעצמי נמצא בה, שהיא נמצאת כבר בי. כך אנחנו מתקדמים. זאת אומרת, רק על ידי שינוי פנימי. זה דומה לכמו מה שהיום אנחנו נמצאים בעולם, ועולם נמצא במשבר הגדול, וכולם חושבים איך אנחנו נתקן טכנולוגיה ותעשייה ועוד כל מיני הצורות של החיים שלנו, ולא מבינים שלא צריכים לתקן את החיצוניות אלא פנימיות. את האדם צריך לתקן, יחס בין בני האדם צריך לתקן. כך גם כן הגישה שלנו האגואיסטית, לא רק לעולם הנוכחי, למצבו, אלא גם כן לעצמנו במצב הרוחני. לא לתקן חיצוניות, אין מה לתקן בחיצוניות, אלא רק לתקן את האדם. הגישה היא גישה אחת. היום גם לעולם, וגם לעולם הקיצון, וגם לעולם הפנימי, שישתנה רק על ידי שינוי האדם. ועד כמה שאדם לא מבין ולא משתנה, אז העולם החיצון הוא משתנה לרעתו כביכול, כדי לעורר אותו וכל זאת להשתנות. כך אנחנו גם כן בעבודה שלנו הרוחנית צריכים להבין שאין מה לחכות מבחוץ, כלום לא יקרה, רק על ידי המאמצים שלנו לסדר את כל התנאים כדי שיעברו עלינו מהר שינויים הפנימיים, לעורר בנו את כל הסיבות, אמצעים, יוצרות, שעל ידם נעבור כמה שיותר מהר לכוח השפעה. אתם החלטתם שזה מספיק, בסדר? מה יש על זה להוסיף? אנחנו כולנו מלכתחילה נמצאים בתכונת ההפוכה מהבורא, מהכוח המשפיע שממלא את כל המציאות, שמנהל את כל המציאות, מחזיק אותו, מחיה אותו. ואנחנו מקבלים כוח החיות, קיום ממנו ורצון לקבל שלנו, ובדרגות או בגודל של הרצון לקבל שאנחנו לא מרגישים את הבורא, אנחנו יכולים להתקיים. הדרגות א', ב', ג', שאנחנו לא מרגישים את הבורא, הם נקראות אצלנו דומם, צומח וחי. הרצון לקבל שלנו שבו מורגש דומם, צומח וחי, דרגות ההתפתחות הרצון, בהם אנחנו לא נמשכים, לא מתעניינים בגילוי הסיבה, מאיפה זה, למה זה, גם בתוכנו, גם בגוף שלנו, וגם כן ברצונות שלנו, שזה, שהם נמצאים לפנינו בכל היקום הזה, שזה גם כן הרצון שלנו, רק בצורה חיצונית שמוצג לנו, עוד יותר ההפוך, הרחוק מאיתנו. שזה הכל בכל זאת שלנו, וכך כל אחד ואחד חייב לראות. רק בדרגת המדבר שמתעוררת, אם היא מתעוררת באדם, אז אדם מתחיל להרגיש בדרגה הזאת, ברצון הזה החדש שמתחדש, נקרא נקודה שבלב, שזה התחלת הדרגה החדשה של המדבר בנו. אז אדם צריך להרגיש בה כבר יחס להנותן. וזאת היא, הדרגה היא מאפיינת את עצמה, היא מיוחדת. כמו שאנחנו לומדים מדלת פקידות דור ישר. ואז כשמתעורר דחף לחפש את המעציל, את הסיבה לחיים, אצלנו מתעורר גם כן העניין הזה בהדרגה, שוב בדלת בחינות, שאנחנו מחפשים בינתיים למה חיים, בשביל מה חיים, האם כדאי לחיות, כל מיני שאלות כאלו שהם שייכים כבר לדרגת האדם. לחיה אין שאלה לחיות או לא לחיות. אבל אנחנו מתחילים לשאול, וכל היאושים, כל השאלות מסוג זה, זה כבר התפתחות האדם שבאדם. עד שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו חייבים לדעת מהות החיים, מקור החיים, טעם בחיים, שאי אפשר להשיג אותו, טעם בחיים, סיבה. אם אנחנו נמצאים בתכונה שלנו שהיא לא שייכת לחיים, היא שייכת רק לקבלת החיים הקטנים בדרגת דומם, צומח וחי, אז איך לפתח רצון להרגשת החיים, להרגשת המעציל ויכולת להרגיש אותו? זה נקרא אצלנו לפתח כלי והאור מדרגת הרוחנית, דרגת האדם, דרגת המדבר. לזה נתנו לנו מקובלים עיצות שבסך הכל הן מתקבצות לחוכמה, נקראת חוכמת הקבלה. אז ואומרים לנו שבעצם כל הכוחות האלו הם נמצאים בנו ומסתרים בנו, אלא אנחנו צריכים לגלות אותם. וכאן בעל הסולם מדבר באיגרת, איך שעל ידי הפעולות הנכונות באחד מתלמידים שלו, הוא ראה איך שמתגלה כלפי התלמיד עצמו את הרצון שלו מדרגת המדבר, רצון מקולקל. זאת אומרת שיש לו חיסרון שרוצה לגלות את הדרגת המדבר הזאת, אבל לא מסוגל. זאת אומרת, וזה מורגש בו כאיסורים גדולים. ולכן הוא מאוד שמח לראות התפתחות כזאת בתלמיד. ומקווה שעוד יגדל תלמיד, אפילו בהרגשה השלילית הזאת, ולא ירפא עצמו מלהתקדם לעוד ועוד. ייתן תנאים כדי לגלות עוד יותר חסרונות לתכונת ההשפעה, ועוד מאמצים כדי לרכוש את תכונת ההשפעה בעצמה, ועל ידה לגלות בתוך עצמו את העולם העליון, את הכוח העליון, שהכל זה מתגלה בתוך האדם. נראה לאדם, כמו שאומר לנו בעל הסולם במבוא לספר הזוהר, שהעולם נמצא מחוץ לנו. וזאת אשליה, כדי שאנחנו דווקא נוכל לרכוש הרבה הבחנות, מפני שאם הוא נמצא מחוץ לנו, אז אני מסתכל עליו כמו בזכוכית מגדלת, שהמגדלת הזאת, הגדלה הזאת, אני מסיק על ידי כוח האגו שלי. שאני מסתכל על מישהו, אם אני אוהב אותו, אני לא רואה דברים רעים. אם אני שונא אותו, או דוחה אותו, בצורה טבעית על ידי האגו שלי, שכך אני בנוי. אז אני כמו שמגדיל כל דבר ורוצה לפרש אותו לרע. אז זה לא חשוב לרע אני מפרש אותו או לטוב, אלא חשוב שאני יכול כך לגלות הבחנות רבות נוספות בדיוק גדול. אז כמו שאנחנו רואים את העולם שלנו, אמנם שהוא כולו פנימי, ואלה כמו שאני ככה רק פורס את הפנימיות שלי החוץ ורואה אותה, אז בצורה יותר גדולה ומבוררת, כך אני גם כן צריך להבין כלפי עולם העליון, שאומנם שנראה לעולם העליון שנמצא מחוץ לי, אי שם מחוץ לגופי, מחוץ לתכונות שלי, חושים שלי, ואני כאילו רוצה לקרב אותו, וגם הלשון הוא כך, שכביכול הוא נמצא רחוק, ואני מקרב, ואני מתקרב, אבל זה רק לשון, שבא לנו מתוך שפת הענפים. אבל באמת הכל נמצא בתוך האדם, וגם כן עולם העליון, אנחנו מגלים רק בשינוי פנימיות האדם. ואז אנחנו מתחילים לראות שגילוי העולם וגילוי האדם זה היינו אח, זה אותו דבר. לדוגמה, אפילו לא לדוגמה אלא למעשה, אנחנו מרגישים את העולם הפנימי שלנו, מבנה הפנימי שלנו, כמבנה החיצון. כך אני מרגיש. אז כל העולם דומם, צומח, חי, הכל מה שקורה בו, כל התכונות, כל החוקים של פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, בוטניקה, מה שלא יהיה, אסטרונומיה, הכל זה בעצם פסיכולוגיה פנימית שלי. רק שאני לומד אותה בצורה כזאת שזה חוקים החיצוניים של עולם החיצון. אחר כך תראו עד כמה שאנחנו חלשים בפסיכולוגיה שלנו פנימית, ועד כמה שאנחנו חזקים בלגלות את המדעים האלו חיצוניים, מדעי הטבע, מה שנקרא. אין? זאת הדוגמה עד כמה שזה שהעולם נראה לנו מחוץ לנו, הוא ניתן לגילוי, ניתן ללימוד, וממנו דווקא אנחנו צריכים ללמוד שזה אנחנו, להעביר את הכל מחוץ הפנימה. מה אני רוצה בזה להגיד? נגיד אנחנו מדברים על היחסים בין בני אדם בעולם שלנו, שזה כל השינויים שיש בנו, גם כן בזוגיות, בדיפרסיה, יחס אדם לאדם, האגו שלנו, איך אנחנו יכולים ללמוד אותו ביחס בינינו. בזמן האחרון במיוחד אנחנו לומדים כלכלה, פוליטיקונומיקה, אקונומיקה גיאוגרפית, בהיסטוריה וכן הלאה. זאת אומרת, יחסים בין בני אדם, כן ולא, תן וכך, אגואיסטים, זה הכלכלה, בכמה אפשר להרוויח כל אחד, באיזה תנאים מכל אחד, שככה זה הטבע שלנו, מסדר, מצד אחד שרוצים להרוויח, מצד שני, לא לתת לאף אחד, אלא, בקיצור, הרשת קשר הזאת, כמו שכתוב, לכו ותתפרנסו זה מזה. זה הפסיכולוגיה שלנו, הפנימית. וזה שהכלכלה נמצאת במשבר, אנחנו נמצאים במשבר. זה אני בפנים לא יכול כבר להסתדר. האגו שלי לא בחוץ, שאנחנו אומרים שזה בגלל האגו, אלא זה אני בפנים. כך. לכן, מי שמבין שכל המשבר הזה הגדול שאנחנו היום רואים בעולם החיצון, הוא מראה על משבר הפנימי שבתוך האדם, כי זה הכל בתוכו, אז עד כמה שלומד את הדברים חיצוניים, ומקובלים דווקא היו תומכים בזה, הם היו מעוניינים ללמוד את העולם בצורה כזאת, כדי להעתיק את הדברים האלה, להבין אותם יותר פנימה. אז מתוך זה, שאנחנו רואים היום מה קורה, אנחנו רואים עד כמה שאנחנו מתקדמים בצעדים יפים מאוד למצב שיתגלה בנו, בתוכנו, המשבר. שאם הוא מתגלה כבר בדרגת, קודם כל התגלה באיזושהי דרגת אקולוגיה, אחר כך ביחס בין בני אדם, בכל מיני צורות של המסחר, תעשייה וכן הלאה. ולאט לאט האנושות תתחיל להבין שהמשבר הזה הוא בעצם משבר הפנימי של האדם ולא חיצון. ומשבר לא בין אדם לאדם, מה שנראה לנו, שכל הבני אדם האלו זה חלקים של הרצון שלי בדרגת המדבר, אלה שמתוך זה אני יבין שאני, אם יסדר קשר בין כל הרצונות שלי האלו, שיהיה לי רצון אחד, כמו 7 מיליארד האלו שנראים לי מחוץ לי, אלא ההפך, אני מקבץ אותם פנימה, אני במקומם מקבל רצון אחד מיוחד, אחד יחיד ומיוחד, כמו שיש לנו, כמו שחומת הקבלה מלמדת. אז אני בתוך הרצון הזה מגלה איכות חדשה, שנקראת יסוד של העולם, בורא, כוח המנהל, המנהיג, המשגיח. וכך האנושות תבוא בהכרח להחלטה שחייבת לשנות את עצמה ולראות את כל העולם שזה לא עולם, אלא על ידי זה שאנחנו מתחברים בינינו. אנחנו בעצם, מה עושים? אנחנו עוזרים לכל אחד ואחד להתחיל לגלות שכולם נמצאים בכל אחד. יושבים סביב השולחן נגיד, או בסדנה, אז כל אחד בסופו של דבר צריך להרגיש שכולם נמצאים בתוכו. ואז ברצון הזה המיוחד, האינטגרלי, ירגיש את המציאות העליונה, היינו של דרגת ההתפתחות יותר המתקדמת שלו, שהיא נקראת עולם העליון, עולם הרוחני. כי כלפי דומם צומח וחי, זה מורגש כרוח. למה כרוח? כשהוא ממלא, מחיה את כל הדרגות הקודמות, ונותן לאדם כבר קיום, הרגשת הקיום חוץ גופית. כי בזה שאדם מקרב את כל ה... מה שנראה לו מבחוץ, כל הכלים שלו חיצוניים, כלים העיגולים האלו שלו, מוח עצמות גוף לבוש וחל, שמקבץ אותם יחד, אז בזה הוא מתחיל לגלות את הכלי החדש, את האור החדש, שהדרגות הקדמות הן גם כן נעלמות מהרגשה הקודמת של דומם צומח וחי, מפני שהיו מורגשות כך ללא כוח הפנימי שהיה שממלא אותם. אני לא הרגשתי מה מנהל אותם, דומם צומח וחי, מה ממלא אותם, מה מעזיז אותם. עכשיו אני רואה שהם כוחות, כוחות הטבע, אבל כוחות הטבע הרוחני, כי אני מגלה בהם הכוח הרוחני, כוח השפעה שפועל בהם. לא יודע אם אני אוכל להגיד, שבמידה שאני מגלה כוח השפעה בדרגת המדבר, באותה מידה דרגות דומם צומח וחי, הרצונות האלה מצטרפים לדרגת המדבר, נכללים בו, ואז אני מפסיק להרגיש את העולם כי הוא חומרי. אני מרגיש אותו שהוא נכלל בכוח הרוחני הזה, שלא רק מחיה אותו ומזיז אותו, אלא שהחומר הוא נכלל ברוח. זאת אומרת, רצון דומם צומח חי נכללים ברצון המדבר. לכן יפה לגלות את כל החסרונות שהם כולם מתגלים מדבר והיפוכו, ולכן צריכים לשמוח על זה שמתגלים בצורה שלילית, כי זה הדרגה הראשונה של גילוי, שאחריו כבר, אחרי המצב הזה, מגיע כבר תיקון ומילוי. לכן צריכים להבין שדווקא בדרך שלנו, אם הולכים נכון, אין מקום לייאוש ואין מקום להרגשה הרעה. אלה האדם המתקדם נכון צריך להיות תמיד בשמחה, כי עובר על כל השלבים ומצדיק אותם, מפני שהם הכרחיים כדי לגלות את השלמות.
יש פה שאלה משותפת בנושא של הקלקולים של אדם מירושלים, ערן מצפת ויעקב מגרמניה. מה זה הקלקול שעליו כותב בעל הסולם? איך לזהות שזה קלקול, ואילו פעולות יעילות ביותר לגילוי הקלקולים?
קלקול הוא קודם כל א', חוסר הצדקת המצב, שכל המצבים שאני עובר הם בהכרחיות כזאת חייבים להתגלות, כי כך זה נמצא כבר בשורש שלי, בהטבע שלי. המצבים שמתגלים, הם מתגלים מקל לכבד. הם מתגלים כמו אנחנו לומדים מטס ובכלל מהחיים שלנו, עיבור יניקה מוכין. שמוכין זה בסוף. זאת אומרת שאני קטן ואחר כך אני, או בכלל עוד לא קטן אלא לא מבין את עצמי, אחר כך אני כנולד, זאת אומרת נולדה להכרה והבנה. בהתחלה זה הייתה סתם הרגשה, לא יודע איפה אני נמצא. ככה, כאילו, לא, לא, לא יודע מה קורה. אחר כך מתחילה להיות הרגשה, הרגשה רעה, הרגשה אולי קצת יותר טובה, כל מיני שינויי מצבים. אחר כך אני מתחיל לקבל את העליון קצת, זאת אומרת, מישהו שמנהל אותי, שמשנה אותי, יש לי כל מיני איתו יחסים, הוא ארמומי, זאת נראה לי שהוא נסתר ממני, ואני כאילו מחפש ורץ אחריו, ולא יודע איפה ומה ומו, ואומרים לי, אתה יכול לגלות אותו על ידי סביבה, אבל סביבה אני לא רוצה, ובמידה הזאת אומרים לי, גם אותו אתה לא רוצה, כי זה אותו דבר. בקצור, יש כאן הרבה מאוד מצבים, שמצבים האלו הם הקודמים להבנה, להכרה, שדרגת המוכין היא האחרונה, עיבור יניקה המוכין. זאת אומרת, וזה טבעי, כי אני לא יכול להבין משהו לפני שעוברים עליי כל מיני פעולות וסיבות שלהם וקשר בין הסיבות, ואז אני מתחיל לקשור אותם ביניהם, ואז אני מתחיל לקבל איזשהו הערה, הפנימיות שלהם, איך שזה נובע, מאיפה זה נובע, מתוך קשר שלהם אני מתחיל לגלות את המקור שלהם, שהוא בכלל נמצא מחוץ להם, מחוץ לכל הפעולות הללו שאני מרגיש. אז קשה מאוד לאדם להתקדם, מפני שהוא לא מצדיק את הפעולות האלו שעוברות עליו. לא פעולות, פעולות זה שמישהו פועל. יותר טוב כלפי אדם להגיד מקרים שעוברים עליו. הוא רוצה לזהות מי זה עובד, מי זה פועל, גם כן אם יש לו כבר שאלה כזאת. בקיצור, דרך קשה, בגלל שאנחנו לא משייכים מה שעובר עלינו לאין עוד מלבדו. ולא משייכים אפילו לאין עוד מלבדו אותה התכונה שזה טוב ומיטיב בלבד. ומפני שאנחנו לא משתדלים להיות שרויים בזה בכוח אחד הטוב, אז אנחנו בזה לא רוצים לגלות שום דבר בדרך. אפילו ישנה תקופה כזאת בהתפתחות האדם שהוא מפחד מזה שיתגלה לו משהו, שלא רוצה, שיותר טוב שלא יתגלה כלום. כי יש לו כבר ממש כאב גופני אפילו, שמה שמתגלה זה מתגלה בכאב, בהרגשה מאוד לא טובה. וההתקדמות היא דווקא על זה שאדם מצפה לכל הגילויים כמה שיותר, ואז הוא יכול לעשות מעצמו מאמצים, ולא יהיו מאמצים כאלה פיקטיביים, זאת אומרת, איך להגיד פיקטיביים?
סרק.
סרק, כן. שכאילו הוא משקר לעצמו. אבל מפחד לעשות צעדים קדימה. לא, אלה באמת, ישנה תמיכה גדולה טובה מסביבה. מסביבה זאת אומרת שהוא מתגבר על האגו שלו ופונה לסביבה, אז הוא כאילו ביטל את האגו שלו, מה שהיה מבדיל בינו ובין הכלים שלו, שזאת הסביבה, זה כלים שלו. רק על ידי האגו היה נראה לו שזה כלים חיצוניים, ואז הוא מחזיר לעצמו את הכלים האלו, את האמצעים האלו, ויכול על ידם לגלות מצבים הבאים בשמחה, לקרב אותם. זה במידה שמבטל את האגו כלפי החברה, בהבנה שזה לא חברה, זה ממש התכונות הפנימיות שלו. כן.
אז ג'ון משיקגו שואל, האם זה אפשרי בכלל עבורנו לקבוע יחס לנותן בזמן שהוא מסתתר?
מי זה הנותן? מי זה הנותן? יש משהו מחוץ לאדם? רק אדם שיסדר את עצמו, שיקבץ את כל החלקים שלו, שיתנתקו ממנו, שניתקו ממנו, שיקבץ אותם יחד ויגלה כוח החיותי הפנימי שבו, וזה הכל מה שיש. אנחנו נמצאים ברצון אחד ומגלים בו רוח החיים אחד ולא יותר. מה אנחנו מחפשים? שוב משהו חיצון? זה לא חיצון. כל העבודה שלנו לקבץ את הכל מה שיש וכל מה שנראה לו שזה בחוץ, ולהבין שכמה שנראה לי הכלים יותר חיצוניים, הם דווקא הכלים הכי פנימיים וחשובים. דרך הפוך, בשבירה שמתנתקים, נושרים ממני כלים שהיו בגובה, כן? שהיה בקטר, נפל הכי עמוק, בחוכמה נפל פחות עמוק. זאת אומרת, מידת הריחוק ממני, היא רק אומרת עד כמה שכלים הם החשובים. אנחנו אפילו לא מגלים אותם, הכלים החשובים שלנו. עד כדי כך אנחנו לא שמים לב עליו, על כל הבחן והבחן כזה. כן.
שואל תלמיד, אני תמיד מצדיק, אבל המצב אינו משתנה, מה לא בסדר?
טוב, זה דברים קיצוניים, להיכנס מה לא בסדר, מה לא כן בסדר. נו, זה לא שאלות. כן, גיל.
רב, הוא אומר פה, אחרי שהוא מדבר על שמח אני בצאתה מחוריהם, כי תשים עיניך בהם ויהיו גל של עצמות. מה זה תשים עיניך בהם? לאחר מכן הוא גם אומר, ובאובדן רשעים באה האורה והשמחה לעולם. מה זה האקט הזה של לשים עיניך בהם?
זאת אומרת, תתחיל להבין שהרשעים האלו זה לא הרשעים. זאת אומרת, תקרב אותם אליך. תבין שהתכונות החיצוניות האלה הן תכונות הפנימיות. בני אדם, כל מיני דברים, מה שאתה רואה, מה שאתה מזהה בצורה חיצונית, או גם כן בצורה פנימית, אין בהם שום דבר רע, אלה כוח הפירוט שביניהם. כוח הפירוט שביניהם. אם אתה מתחיל לעבוד על החיבור שביניהם, אתה מתקן אותם. אתה מביא אותם למצב הנכון, הטבעי שלהם. רואים אנחנו תמונה מקולקלת. נו, מה אני אעשה? נו, נאי הביא לי מתנה. אין. אתם רואים אותי? אין ככה. הביא לי מתנה כזאת, שאני אוכל לקרוא, כי באמת... גם כן אור, וגם כן אני, יש לי משקפיים לליה רחוקה, אבל לזה קשה לי. אז הוא הביא לי כזה דבר. תאר לעצמך, אני רואה את העולם מקולקל. נו, מה אני אעשה? אין? זה מה שאנחנו רואים. אז צריכים לתקן. כדי לתקן אותו, נתנו לנו האגו שלנו, על דרך האגו אני רואה אותך בצורה, אם זה הייתה איזושהי תכונה פנימית שלי שנקראת גיל, אין? אז הייתי אוהב אותה, הייתי לא כל כך מסתכל עליה, הייתי מקבל אותה כמו שיש לי הרבה דברים פנימיים, מיליארדים רעים, כן? כל מיני תכונות. אני שם לב עליהם, אני מזהה אותם, לא. למה? על כל פשעים תכסה אהבה, אני אוהב אותם, אז זה טוב. גם זה אצלי טוב, גם זה... נו, לפעמים, נו, לא כל כך, נו, אבל, ברוך השם, אני אוהב את עצמי. כן? זהו. עכשיו, כדי לתת לנו איזשהו צ'אנס להתחיל סיכוי ממש לראות אמת, אז נתנו לנו לראות את זה בצורה כזאת, בהצגה כזאת, בתיאטרון. שאני רואה את תכונות הפנימיות שלי, תראה באיזה צורה. אני מסתכל עליך. העיניים שלך לא טוב, הצ'ופ הזה מה שיש לך כאן גם כן לא, ההתנהגות שלך גם, וככה וככה, ואלה ואחד דברים, ואיך שאתה מתנהג בחיים. תראה, אני מתחיל לזהות באיזושהי תכונה שלי, דומם, צומח, חי, מדבר. עד כמה שהיא מורכבת, ועד כמה שהיא בכל מיני דברים, תלוי אם אתה קרוב עליי, אז אני ממש... לומד אותך טוב טוב. איך אפשר, אם זה היה בפנים, אני בצורה אגואיסטית הייתי יכול ללמוד את זה? זאת אומרת, האגו שלנו הוא מצד אחד מוציא החוצה ומרחיק ממני במרחק לא פיזי, במרחק הרגשי, בהיפוך ממני, בשינה, מרחיק ממני תכונות שלי, פותח אותם, מגלה אותם כלפי הרצון לקבל שלי בצורה הפוכה, זה כוח השבירה בינינו. כן? שהמרחק בינינו, מרחק הרגשי, זה הכוח השבירה. ואז אני יכול לראות, כמו בזכוכית המגדלת הזאת, אני יכול לראות את הפנימיות שלי. ממש כך. ונמצא כל העולם כדאי לי, הכל לפניי.
האם התפיסה של העולם בתוכי היא התפיסה של מעל הדעת?
השאלה היא כך, יותר נכון להגיד. תפיסה זה לא למעלה מהדעת. תפיסה זה כבר תפיסה. זה מה שנמצא בתוך הרצון לקבל שלי. המתוקן. לא. זאת אומרת, אני תפסתי איזשהו מין רצון, שבו שורה כבר תכונת ההשפעה שורה, ואז זה נקרא העולם העליון שלי. חוץ מזה, ישנם עוד רצונות שעדיין תכונת ההשפעה לא שרה בהם, לא שולטת בהם. אלה תכונת הקבלה, או זה או זה. תכונת הקבלה. אבל אני רוצה להשליט עליה, להשליט עליה, תכונת ההשפעה. ואז אני עובד על זה. יש לי אפשרות כזאת מצד הטבע, מצד ההכנה, שאומנם שאני נמצא בתכונת הקבלה, אני יכול כאילו, כביכול, לעבוד עם עצמי כאילו שאני נמצא בתכונת ההשפעה. והמאמץ הזה הוא נקרא אמונה למעלה מהדעת. נגד הדעת, שלמרות שדעתי הוא לקבלה, אבל אני בכוח עושה כאן איזושהי פעולה כאילו שהיא השפעה.
אני מעמקות הדברים מבין שהלמעלה מהדעת זה שלב שלפני העולם הפנימי. זאת אומרת, יש את הדעת, יש את השלב האמצעי של איזושהי הבחנה, שיש דבר כזה עולם פנימי, ואני משחק את המשחק של ההשפעה, אפילו שזה לא ממש השפעה, ומעל זה יש את ההשפעה עצמה.
ומעל זה יש את ההשפעה עצמה, נכון, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בזמן ההכנה שאני כאילו משפיע, אמנם שאני כולי ברצון לקבל, וגם ההשפעה שלי זה לא השפעה אמיתית, אלא כאילו, ואחר כך אנחנו מגיעים מתוך זה להשפעה אמיתית, אבל השפעה אמיתית הזאת היא גם כן רוכבת על פני רצון לקבל. ויש לי תמיד רצון לקבל לעצמו שהוא מצומצם ובו חושך וחלל, ועליו יש רצון לקבל שקיבל תכונת ההשפעה, ובו שורה היא תכונת ההשפעה, זה נקרא אמונה, למעלה מהדעת. זאת אומרת, רצון להשפיע, כוונה להשפיע, שהיא נמצאת למעלה מהרצון לקבל שהוא נמצא בחושך. ובכל זאת חייב להישאר כזה.
אפשר להגיד שכוונה להשפיע זה הלמעלה מהדעת?
כן.
וההשפעה עצמה?
זאת השפעה. זאת השפעה.
אז זה גם... גם
אין לי פעולה להשפיע. פעולה שלי היא תמיד לקבל. אלה, אנחנו אומרים, פעולת ההשפעה שלי זה הכוונה שאני מפעיל.
ואיך זה מתקשר לראיית העולם בתוכי?
כי ברגע שאני מתחיל לראות כל דבר שאני יכול על ידו להשפיע, אז אני מתחיל להרגיש אותו שהוא שייך לי. אם אני כולי משפיע לך, לכל התכונות, לכל הרצונות, מתקשר אליך וממלא אותם, אז אני מרגיש שאני, או שאני מתלבש אליך, או שאתה נמצא בתוכי.
אז עולם בתוכי זה תוצאה של הבירור הזה.
נכון. אנחנו מגלים פשוט שכל מה שנמצא, הוא נמצא בתוכי. ומה שעכשיו נראה לי מבחוץ, זה רק כדי להגדיל לי רגישות לכל מיני הבחנות. שאם זה לא היה נראה לי מבחוץ, לא הייתי מזהה אותם הבחנות. כי האהבה שלי הייתה מכסה לי לראות בהם כל מיני פגמים. עכשיו אני מסתכל עליך. אני יכול להגיד עליך אלף ואחד דברים שלא מוצאים בעיניי. או בכלל אלף ואחד דברים. שאני לא כל כך מזהה מוצאים או לא מוצאים בעיניי. אבל אני מזהה אותם בגלל שזה מחוץ לי. מה זה מחוצה? שונים ממני. שונים ממני, מה זה מה ששונה? אני לא אוהב. אתה מבין? אני לא אוהב. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו רואים מחוצה לנו, יש לנו בזה איזה מין ריחוק.
אני חושב שהשאלה, אני לא רוצה להטריח את הציבור יותר מדי, אבל השאלה הממוקדת כאן היא באמת לדעת איך אנחנו... מה הדרך שאנחנו הולכים בה בין ההבחנה שהיא במחוצה לי, כמו שרב עכשיו הציג, וגם במשך השיחה מקודם זה היה מבורר, שבעצם אנחנו מבחינים רק במחוצה לי, אנחנו יכולים לעשות הבחנות. בתוכנו, בפנימיות שלנו, הכל אחד, אהבה עצמית, או אהבה, אין לנו בירור, הבירור הוא מחוצה לנו.
במידה שאנחנו ירדנו מהעץ, והתחלנו לגלות את עצמנו רחוקים זה לזה, בדרגת האדם, שלא היינו קופים ולא היינו חיות ולא איזשהו עיקר ששם עובד באיזשהו שדה מלפני כמה אלפי שנים, שזה ככה, במידה שאנחנו נכנסנו לפירוד בינינו, זה מהבבל בעיקר מגיע לנו, פירוד בינינו, הפרדות בינינו, אתה זה לא אני וכן הלאה, והתחילו עד ש... את המגדל בבל הזה, זה סימן של פירוד, שהתחילה האנושות להרגיש ממש שאני מרגיש אחרים הפוכים ממני. קודם היה עם אחד ודברים אחדים, ופתאום איזה עם אחד? כל אחד הוא שונה? בואו נתפזר, אחרת אנחנו נשחוט זה את זה. מאז התחיל להתגלות היצר הרע הזה שאנחנו אומרים, האגו, מאז האדם התחיל להרגיש שאחרים נמצאים מחוצה לו. לפני זה הוא היה מרגיש כאילו שהם, כאילו שלי. אנחנו אפילו לא מבינים היום את ההרגשה הזאת. אני או הוא זה אותו דבר. איך יכול להיות שאני לא אתן, לא אתן לו חצי, אפילו יותר, או מה? הרגשת הקרבה טבעית, שזה ממש כמו בפנים גם בחוץ. ממש כך. זה נקרא אדם אחד. מה זה אדם אחד? לא היו אנשים, אלא המצב הוא בעצם היה כך. אנחנו חושבים שהם היו פרא אדם, שהם היו אוכלים זה, זה קניבלים שם. לא היו מרגישים שמישהו נמצא מבחוץ ומישהו נמצא שהוא רחוק ממני. לא שהיו צדיקים, צדיק זה נקרא שמתגבר על הרע שבו. הם, לא היה להם רע. הרע התחיל בהתפתחות ממגדל בבל והלאה.
אם אפשר לקבל את העצה הממוקדת, אולי איזה ציור, או לא באיזה דרך שרב החליט, איך אנחנו יוצאים החוצה ומבררים ורואים את, את האובייקט המתברר מחוצה לנו על מנת שנוכל לברר, ואיך אנחנו...
אבל שם טוב אמר לך שהכל צלך זה, 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 זה במיוחד מה שהוא רוצה להפיץ. זה תורת בעל שם טוב. שהכל זה הצל שלך, ההעתקה שלך. זה, זה מובא בהמון ספרים, בחסידות, בכל דבר.
אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת בלק, בפסקה 182. את הספר זוהר לעם ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאל שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות, תשאלנה כאן במהלך השיעור. פסקה 182. בספרו של השמדי, שנתן לשלמה המלך, נמצא שכל מי שרוצה לעשות כשפים חזקים סתומים מעין, אם יודע הסלע שנפל שם בלעם, ימצא שם מאלו הנחשים שנעשו מעצמותיו של אותו רשע, אם יהרוג נחש אחד מהם בראשו, יעשה כשפים עליונים בגופו, כשפים אחרים, ובזנבו כשפים אחרים. ג' מיני כשפים יש בכל אחד. 183. מלכת שבא, כשבא אל שלמה, אחד מאלו הדברים ששאלה לשלמה היה עצם נחש שיש בה ג' כשפים, במה היא נתפסת? מיד כתוב, לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה. היא שאלה על זה, והייתה צריכה לאלו הנחשים, ולא יכלה לתפוס אחד מהם. מה השיב לה על הדברים שהיו עם לבבה? שכתוב, ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה. כך הודיע לה, כמו שכתוב, ויגד לה שלמה את כל דבריה, ואמר, אלו הנחשים, כל בני העולם אינם יכולים להם, חוץ מדבר סוד אחד, והוא שכבת זרע רותחת. 184. ומי יכול, אלא בשעה שאדם מוציא, כשהוא בתשוקה, אותה שכבת זרע, ומוציא אותה לשם אותו הנחש ברצון התשוקה, כשיוצאת ברתיחה, לוקחים אותה מיד בלבוש אחד, ואותו לבוש זורקים אל הנחש. מיד כופף ראשו ותופסים אותו. כמו שתופסים תרנגול הבית. ואם אפילו כל כלי מלחמה יערכו כנגד אחד מהם, לא יוכלו לו. וכשעושה זה, לא צריך אדם בעולם לכלי מלחמה, ולא לדבר אחר, ואינו צריך להישמר מהם, כי כולם נכנעים אליו. אז התדבקו אלו הדברים בלבבה של מלכת שבא, וחשקה לזה. 185. מכאן והלאה, הקדוש ברוך הוא עשה מה שעשה באותו הרשע, בלעם, וסודות סתומים אלו לא צריכים לגלות, אבל כדי שהחברים שכאן ידעו דברים סתומים שבעולם, גיליתי לכם. כי כמה חוקים סתומים יש בעולם, ובני אדם אינם יודעים, והם פליאות סתומות גדולות ועליונות, על בלעם ועל הדומים אליו קוראים, ושם רשעים ירכב. אשריהם צדיקי אמת, עליהם כתוב, אך צדיקים יודו לשמך. תפילה למשה, תפילה לדוד, תפילה לעני. 186. כתוב תפילה לעני כי יעטוף, שלושה הם שכתוב בהם תפילה. אחד הוא משה, אחד הוא דוד, ואחד הוא עני, שנכלל בהם והתחבר בהם. והרי כתוב תפילה לחבקוק הנביא, אם כן, האם ארבעה הם? אלא חבקוק לא משום תפילה הוא אמר, ואף על פי שכתוב בו תפילה, שבח והודאה הם להקדוש ברוך הוא על שהחיה אותו, ועשה עמו ניסים וגבורות, כי בנו של שונמית היה שהחיה אותו אלישע. 187. אבל שלוש הן הנקראות תפילה. א', תפילה למשה, איש האלוקים, תפילה זו שאין כמוה באדם אחר. ב', תפילה לדוד, תפילה זו היא תפילה שאין כמוה במלך אחר. ג', תפילה לעני, תפילה החשובה מכל אלו השלוש, תפילה זו קודמת לתפילה של משה, וקודמת לתפילה של דוד, וקודמת לכל שאר תפילות העולם. 188. משום שעני הוא שבור הלב, וכתוב, קרוב השם לנשברי לב, והעני עושה תמיד ריב עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע דבריו. כיוון שהעני התפלל תפילתו, פותח כל חלונות הרקיע, וכל שאר התפילות העולות למעלה, דוחה אותן אותו העני שבור הלב. כמו שכתוב, תפילה לעני כי יעטוף, והיה צריך לכתוב כי יתעטף. מהו שכתוב כי יעטוף? אלא הוא עושה איחור שמאחר כל התפילות שבעולם שאינן נכנסות עד שהתפילה שלו נכנסת. עיטוף פירושו איחור. 189. הקדוש ברוך הוא אמר, תתאחדנה כל התפילות ותפילה זו תעלה אליי, איני צריך כאן בית דין שידונו בינינו, לפניי תהיה תרעומת שלו, ואני והוא נהיה לבדנו. והקדוש ברוך הוא מתייחד לבדו באלו התרעומות, בתפילה ההיא, כמו שכתוב, ולפני השם ישפוך שיחו. 190. כל צבאות השמיים שואלים אלו לאלו, במה עוסק הקדוש ברוך הוא, במה משתדל, אומרים להם, הוא מתייחד בתשוקה בכלים שלו בנשברי לב. כולם אינם יודעים מה נעשה מתפילת העני, ומכל אלו התרעומות שלו, כי אין תשוקה לעני אלא כששופך דמעות בתרעומות לפני המלך הקדוש, ואין תשוקה להקדוש ברוך הוא, אלא כשהוא מקבל אותן ונשפחות לפניו. וזוהי תפילה שעושה איחור ועיכוב לכל התפילות שבעולם. 191. משה התפלל תפילתו והתעכב כמה ימים בתפילה הזו, מחמת תפילת העני. דוד ראה שכל החלונות וכל שערי שמיים כולם מוכנים להיפתח לתפילת העני, ואין בכל התפילות שבעולם שהקדוש ברוך הוא מקשיב מיד כתפילת העני. כיוון שראה זה, עשה עצמו עני ואביון, פשט לבוש מלכות וישב על הארץ כאביון, ואמר תפילה. כמו שכתוב, תפילה לדוד, התה השם אוזניך, ענני, משום כי אני ואביון אני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, האם אינך מלך ושליט על מלכים גיבורים, ואתה עושה עצמך עני ואביון? מיד החזיר דוד תפילתו באופן אחר, ועזב המילים אביון ועני, ואמר, שומרה נפשי כחסיד אני. ועם כל זה, הכל היה בדוד, הן עני והן חסיד. 192. על כן צריך האדם המתפלל תפילתו לעשות עצמו עני, כדי שתיכנס תפילתו בכלל תפילות כל העניים, כי כל שומרי השערים אינם עוזבים כך להיכנס את כל התפילות שבעולם, כמו שעוזבים תפילת העני, כי הן נכנסות בלי רשות. ואם אדם עושה עצמו ושם רצונו תמיד כמו עני, תפילתו עולה ופוגשת בתפילות העניים, מתחברת בהם ועולה עמהן, ונכנסת בכלל שלהן, ומתקבלת ברצון לפני המלך הקדוש. ד' דרכים, עניים, חסידים, עבדים, בעלי קידוש השם. 193. דוד המלך שם עצמו בדלת דרכים, שם עצמו עם העניים, שם עצמו עם החסידים, שם עצמו עם העבדים, שם עצמו עם אלו המוסרים עצמם ונפשם על קידוש השם. שם עצמו עם העניים, כמו שכתוב, כי אני ואביון אני, שם עצמו עם החסידים, כמו שכתוב, שומרה נפשי כחסיד אני, כי אדם צריך שלא ישים עצמו רשע. אם כן, האם לא יתוודה על חטאיו לעולם? שהרי בזה שם עצמו רשע. אלא כשיתוודה על חטאיו, אז הוא חסיד, כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה התדבק בימין העליון, חסד, הפשוט לקבל אותו, וכיוון שהתדבק בחסד, נקרא חסיד. 194. ואין לומר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבל אותו, עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם, או גם אלו שנסתרו ממנו, ואינו יכול להיזכר בהם. אינו כן. אלא שאינו צריך לפרש, אלא רק אלו החטאים שזוכר אותם, ואם שם רצונו בהם להתחרט עליהם בעת הוידוי, כל החטאים האחרים נמשכים אחריהם. כמו שאין בודקים בביאור חמץ, לא חורי הבית העליונים שלמעלה, ולא חורי הבית התחתונים שלמטה, אלא כיוון שבדק לפי מראית עיניו, לפי מה שיכול לראות, הכל נמשך אחר זה ומתבטל עמו. 195. וכך למדנו בנגעים, חף דלת ראשי איברים הם, שאינם מתמאים משום מחיה, שהכהן לא היה מטריח עצמו עליהם לראות אותם. וכמו שכתוב, לכל מראה עיני הכהן, שהוא מקום, שהכהן יכול לראות הנגע בבת אחת, בהסתכלות אחת, ואינו צריך לכפוף עצמו ולהרים עיניו לכאן ולכאן. אף כאן, אינו צריך לפרש חטאיו מיום שהוא בעולם, כמו שהם חורי הבית התחתונים, שאינו צריך לבדוק אותם, ולא אלו החטאים ששכח אותם, שאינו יכול להיזכר בהם, שהם כמו חורי הבית העליונים, למעלה. אלא, לכל מראה עיני הכהן, מה שיכול לראות בהסתכלות אחת, וכולם נמשכים אחריהם. ועל זה שם דוד את עצמו בתוך החסידים, שהיה מתוודה על חטאיו ומתדבק בימין.
איך להגיע לתפילת אני?
צריכים לעבוד הרבה. תפילה זה חיסרון, לא צריכים יותר שום דבר. אם יש חיסרון, אז כבר הכל מתבצע לפי החיסרון. תפילה זה הסוף של העבודה. כל העבודה זה הכנה לתפילה. תפילה זה חיסרון. אם ישנו חיסרון, אז לא צריכים יותר כלום. אנחנו מתבלבלים, אנחנו חושבים שאנחנו מתפללים כדי לקבל משהו. לא. החיסרון עצמו הוא התשוקה עצמה, היא המילוי. זה אנחנו לא מבינים. אני רוצה, תביא. לא. אם אתה רוצה אותי, אתה תהנה מזה שאתה רוצה אותי. ככה. זה הפתרון לזיווק ולתענוג דלא פסיק.